עשירים לספינה, בסלומו המלך הבן שלו נכנסם לחופה, וכאומר הזוהר הקדוש, וחיבר את שיר השירים. וכן גם בעניין התורה, אומר הזוהר של החתן, אז אנחנו שרים ומלווים אותו בשירה. ובן יוסף חיים כותב, שלכן תרמוז שהתורה נקראת אישה, וכן נותנים לו לענות בתורה, וגם נותנים לו לשאת את הספר תורה. והסיבה, שהגמרא אומרת, כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. זה אומר, מי זה אשתו ראשונה? אומר, התורה נקראת אישה ראשונה. כמו שאמר במשלרת, חיים עם אישה אשר אהבת. כיוון שהתורה נקראת אישה ראשונה, עכשיו הוא בא בנושא אישה, אומרים לו, תיזהר, אל תגרש את האישה הראשונה שלך, שזאת התורה. כי כל המגרש אשתו ראשונה, זה התורה, מזבח מוריד עליו דמעות. לכן מה עושים? נותנים לו להרים את הספר תורה, ואז על זה שהוא מרים את הספר תורה, הוא זוכר שהוא צריך לשמור את התורה ולקבל אותה ולקיים אותה כמו שצריך. עכשיו, כנן גם כתוב שהיו נוהגים להשליך לרגלי החתן מיני מתיקה, לסימנה טובה. אגב, יש בפוסקים ראיתי שכתוב שהיו כאלו זורקים לו דווקא אגוזים ושקידים. ולמה אגוז? אגוז גמטריה אחרת. אז גם גימטריה טוב. לרמוז לו שהארונות שלו נמחלו בשקידים, שיהיה מהר לתת פירות. כמו השקד ששוקד אני על דברים לעשותו. אז זה יהיה ככה יהיה. אבו דרן כותב שזה גם סגולה לשלום. היו זורקים להם חיטים. חיטים, חלק חיטים מסוים, חסם גבולי שלום. אז זורקים חיטים, וגם מיני זרעונים, זרעונים יראה זרע יעריך ימים. זאת אומרת גם חיטים, שיהיה לו פרנסה. החיטה זה רמז לפרנסה, כמו שלא בין האימפרטי כותב, לקבל ט"ו בשבט. כותב שבט"ו בשבט, הבעל יאכל מזונות. זה סכולה שיחסרו לו הפרנסה. האישה תאכל צימוקים, אשתך כגפן פוריה וארכתה בתיך. הבנים אוכלו זיתים, בניך כשתלו זיתים. הבנות אוכלו אגוזים, שהאגוז זה שמירה. אל גינת אגוז ירדתי לראות בגבי הנחל. אז ככה הבת תהיה שמורה על ידי שהיא תאכל. אז כל אחד שלא מצאו איזה רמז, מה נותנים באכול. אז גם כאן, אצל החתן, אבל בכל אופן כולם חשבו שבידי נתיקה, שזה עניין שזה גם עושה גם דבר טוב וסגולה טוב. עכשיו אני אשתדל לתמצת, כי הנושא עוד די ארוך, יש לנו לפנינו עוד הרבה מה לדבר, אבל אני אנסה לתמצת את הנושא, נתחיל בעצם מהקידושים והחופה, להגיד את הדברים העיקריים שחשובים מאוד. עכשיו, בקידושים המנהג הוא לקדש בטבעת. האמת שהגמרא, לא המשנה כתוב שגם כסף, או שווה כסף, גם כן מועיל, אבל המנהג לתת בטבעת. כך היינו התוספות כותבים, פירוש מסכת קידושים של לקדש בטבעת, ומקפידים התוספות אומרים שלא יהיה אבן בטבעת, למה? כי אם יהיה אבן, יכול להיות שהיא תאריך את זה באיזה סכום מסוים. ואם לא תהיה סמכה דעתה בקידושים, כן, מקפידים שלא יהיה אבן בטבעת. ודאבד האמת שאם יש אבן זה מועיל לקידושים. רק מה? נוהגים שהמערב המקדש אומר שזה שווה פרוטה. ושואלים את העדים האם זה שווה פרוטה, הוא אומר בוודאי שווה פרוטה, כדי שהיא תשמע שזה שווה פרוטה, זה לא, שלא תחשוב סכומים גדולים, ואז יכול להיות שיש בעיה שלא סבכה דעתה. עכשיו, קודם שהוא מקדש, בברכה. למה? כאן זה באמת ברכת המצוות, עובר לעשייתן, ככותב הרמב״ם, לכן צריך לברך, אבל מותר לדבר אחרי זה בעניין הקידושים. לא בעניין אחר, בעניין ששייך לקידושים. כך כותב גם שוטריף, בסידור עכשיו יהיה גאון, גם כן, כולם כותבים שכאן זה מדין שעובר לעשייתן, צריך לברך לפני הקידושים, כך נוהגים בכל, כך כתב הרמב״ם, שכך נוהגים בכל המקום. עכשיו, פשוט רב נטרונאי גאון כתב, שאת הברכות האלה תקנו על הכוס, צריך כוס של יין, שמסיימים את הברכות, הם טועם מעט מהכוס ונותן אותו למי שצריך לשתותו. וכך הוא הביא גם בשם רב צדק גאון, שככה היה נוהג, וצריך לטעום מהיין, והשאלה אם הוא יטעם דווקא, האמת שזה מחלוקת ידועה, שלדעת רב נתמנאי גאון צריך שהמברך יטעם מהכוס, ואם הוא לא מברך, לא טועם, זה לא יכול להיות עלה. מרן מביא את זה גם בהלכות קידוש בליל שבת. בתשובה אחרת יש בפשוט הגאונים של דם דווקא, שגם אם הוא לא טעם, אפשר שיכול גם השאלות לרב החי גאון טוען שצריך גם בברכת אירוסין עשרה, לא רק בחופה עשרה. בחופה כמובן שזה עשרה, כי ראינו שכתוב שם אצל בועז שלקח שעלה שערה, לקח עשרה זקנים וזקני ישראל. עכשיו למדנו שחופה צריכה להיות בעשרה, אבל בקידושים לכתחילה לא חייב עשרה, אבל השאילתות רוצה שצריך עשרה. אמרתי שחלק עליו ושמואל הנגיד חולק ואומר שלא צריך עשרה רק לברכת חתנים, אבל ברכת אירוסין אנחנו לא צריכים עשרה. עכשיו הטבעת, קידושית לטבעת, המנהג הוא לקדש לטבעת, ודווקא טבעת עגולה, על פי הזוהר הקדוש בדברי הגאונים. עכשיו הזוהר כותב שהיא נקראת מם רבתי, והתעבידה חזקה וגינה יצמח לגבי קלה, תהה לי מקודשת בטבעת זו. גם הגאונים כתבו, שראש הסימן סמכת פשוט הגאונים, נהגו לקדש בטבעת. גם הרוב כך כך כותב שמנהג ישראל קדוש לקדש בטבעת להיות בידה תמיד למזכרת. זאת אומרת, יש גם עניין שיהיה מזכרת מהניסויים. הכתב הראש גם כן, שהמנהג מקדש בטבעת, וכל למעשה כל הראשונים כולם כותבים שהמנהג בטבעת. עכשיו, למה הטבעת עגולה? יש כמה טעמים. קודם כל, העגול זה דבר שלם, דבר שאין לו סוף. כך כותב רבנו הארי בספר ליקוטי הש"ס, בסדר הפרדתא, כותב בשם הרוקח שהטבעת תמונתה כף ובת, ואז הוא כנגד שם הוויה, ומדובקים למעלה ולמטה, וגם מה שצורתה סמך הוא עגול, כי כל דבר שהוא שווה עיגול אין לו לא סוף ולא ראש, הוא רומז לשם הוויה שהוא ראשון ואחרון בלי סוף ובלי תחתית. עכשיו הרמ"ן כותב הסיבה שהטבעת עגולה, אומר ההנהגה העליונה היא בעיגול ולא במרובע, שכן ידוע גם לעתיד לבוא, וכתוב עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול בצדיקים, כל אחד מראה ענף באצבעו ואומר כי נאמר ואמרת ביום ההוא הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושענו, זה אדוני קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. אז אם כן הכל יהיה מחול לעתיד לבוא. גם הריקנטי כך כותב שהטבעת צריכה להיות עגולה. גם מרן במגיד משרים רפקט כותב הטבעת שאנחנו מקדשים בה היא עגולה לתבנית יוד שבשם הוויה. אז זה טעם אחד, בגלל שדבר עגול זה שלם ורומז לאינסוף. יש טעם נוסף, שנעשים שותפים בקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, דוגמת אדם וחווה בגן עדן, שהבריאה כולה עגולה, העולם הזה עגול. השמיים כדוריים, כל פרטי הבריאה עגולים, ואפילו האפר והחול של הים, וגם טיפות הגשם, והמים שבימים עגולים. אחרי כך כותב בספר עזיאל המלאך, באריכות גדולה, גם בספר הבהיר, לרבנו נחמיה בן הקלה. שרתם נוסף שמעתי, האמת עם מורבי, גם באתי להזכיר בשמו, שהטבעת עגולה מרמזת לאור מקיף. אור מקיף תמיד הוא עגול, וידוע שכל דבר בעולמנו יש לו אור מקיף, והאור מקיף הוא לא מוגבל, והוא עגול. כך כותב רבנו הארי בפירוש בעץ חיים, שאור מקיף הוא עגול, ולכן ידוע בשעת החופה בקידושים החתן נותן חלק מנשמתו מהאור מקיף שלו לכלה, אחר כך שמביא אותה לביתו נותן לה חלק מנשמתו מהאור הפנימי שלו, והאור המקיף הוא עגול, לכן נותן לה את הטבעת שזה בחינת אור מקיף ובחינת הרוח. ואחר כך הוא נותן לה אור פנימי בבית. אז אם כן, לכן זה הדור. כך כותב גם רבי יעקב צמח, ונגיד הוא מצטט את אותם דברים שהזכרנו, שנותן לה את האור מקיף, וכך כותב הכיסא מלך מאוד, ולכן זה רבי אברהם אבולעפיה בסקרו אוצר עדן הגנוז, וגם בספר מצרף בשכל ועוד, שהאור מקיף הוא עגול, ולכן הטבעת גם כן יעדו. עכשיו יש בזוהר, בתיקוני הזוהר, שם איזה ציטוט, שמשם איזה אדמון מסוים אמר, שכאילו הטבעת צריכה להיות מבחוץ מרובה, בגלל שהזוהר כתב שהיא דוגמת מן סתומה. אז אני שאלתי בזמנו איתה, והיא אמר לי שזה לא היה בכלל. כל מה שהזוהר שם אומר שזה מן סתומה, הוא בא לדבר על זה שהיא סגורה מכל עבריה. אבל לא הכוונה שהיא מרובה, אלא אדרבה. הזוהר בעצמו קורא לדבר, וסתם דבר יעגולה. וגם כל הדורות כולם נהגו לעשות דבר עגולה. ולא עלה על דעת אף אחד מהם לעשות דבר מרובה. כשאם אנחנו נבוא, ונשנה מנהגים. בפרט אחרי שראינו שכל הפוסקים וכל הספרים הקדושים שהזכרנו, כולם כותבים שהטבעת צריכה להיות עגולה. גם לספר יד ראם, הוא כותב, כן, הטבעת צריכה להיות עגולה דווקא, הוא אומר כמו שכתב בזוהר, כי עגול אין לו סוף, וישראל מקודשים לקדוש ברוך הוא על ידי התורה שאין לה סוף. ועוד שיזכור בעת חופתו, כי גלגל הוא החוזר בעולם. בטעם שלישי, רמז הכתוב, יחתב יהיו תמים על ראשו, אלא טבעת האחת, ואין תמימות אלא בעיגול. וברגע שאתה עושה דבר מרובה, יש לו צלעות וצדדים, אז אין שם דבר שלם. עכשיו, עוד סתם טבעת עגולה, כמו שכתב עגולה, שבשעיה שם, ויעזקהו ויסקהו, זאת אומרת, טבעת עזקה שהיא עגולה מסבבת. גם התוספות בחודית, שם על הפיקה. התוספות אומרים פיקה כמין טבעת שהיא עגולה. סתם טבעת פירושה עגולה. עכשיו, נתינת הטבעת צריך להיות שהיד תהיה פנויה מכל חפץ, ולכן גם שלא יהיה איזה דבר חוצץ. וגם הבן ישחי כתב על מנהג בגדד, היה מנהגם לקדש במטבעות, שלוש מטבעות. כשהם נוהגים שלוש מטבעות כסף, כשהם נוהגים מטבעות זהב, כסף, חושת, אז הקלה, כאילו זה לא יפה, כמו ענייה, פותחת את היד ומקבלת, אז שמה הייתה מטפחת. אז הוא דן בזה, אם זה לא חציצה. כי למעשה צריך שזה יהיה משתמר, ויהיה כמה שיהיה סמוך לגוף. אז לכן, הוא כותב שמתחילה לא יהיה דבר חוצה, שככה פוסקים גם כן כותבים, שלכן שהיד שלה תהיה פנויה, לא תהיה עטופה באיזה משהו. עכשיו הוא צריך לתת את זה ביד ימין שלו, ליד הימין שלה. ואיפה ליד הימין? לאצבע הסמוכה לאגודל. זו האצבע שמטבעים בה. הרב חידה כך כותב בפרקי יוסף, והביא שם כמה טעמים שצריך דווקא באצבע הזאת, גם הוא כתב אצבע הסמוכה לאגודל, הוא אומר, למה לא יקדש באגודל אלו לא הם מעבירים על המצוות? הורה את זה האצבע הראשונה. זה אומר הטעם שאין דרך אנשים לשאת אצבע באגודל. הוא אומר, זה היה דרך גברים. בזמנם, הגבר היה שם טבעת. הרי כמו שאמרנו, זה היה חותם. אז היה יוצא עם החותם, כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת. אז החותם שלו היה בטבעת. ומה היה חותם עם האגודל? אז שמים את הטבעת באגודל, אז האישה צריכה להיות שונה מהגבר. אז הגבר באגודל, והיא הייתה, היא מקבלת את זה באצבע שלה הסמוכה לאגודל. רבי חיים פלאצ'י יש לו שאלה בספרו חיים ושלום, שם יש לו חלק פתא על אבן העזר, אז הוא מביא מעשה לאיזה חתן שנתן טבעת ליד צבול של הכלה. אז חזר לשאול אותו אם צריך לחזור ולקדש בחזרה ביד ימין. ולמה הוא פחד שאולי זה לא משמנה מקטן, אז הוא אמר, תראה, בצד ההלכה, הקידושים, ברגע שהגיעו לגופה או לפשוטה, זה היא מקודשת. אז מה אתה רוצה לחשוש לדעת סברת הקנהג שאמר שצריך ביד ימין? אומר, אסור להורות, על פי ההלכה, כאשר היא מקודשת, אסור להורות לקדש פעם שנייה. למה? אם אתה מורה לקדש פעם שנייה, אז יגידו שהקידושים הראשונים לא תפסו. וילמדו מזה שבפעם אחרת יגידו שהיא לא מקודשת ולא תצטרך גט, ונמצא חס ושלום אתה מתיר אשת איש בעולם, אז יוצא מזה חורבן. לכן הוא אומר, לא יעשה כן. אחר כך הוא אומר שהחתן מאוד היה בצער, ואמר לו אולי זה סימן לא טוב בשבילו, אז הוא אומר לו לקדש לך בצנעה פעם שנייה מימין לימין, בפני שני עדים לבד. הוא כותב שם שכך כדאי, והוא כותב שאם נתת את הבעל באצבע אחרת, אין לזה שום חשש, ולכן למעשה לפי ההלכה אין שום בעיה, אז רק לרחת המקטה אמרו באצבע הזאת, ולמה? אז המעריל שם כותב בי גם כן, וגם הרב לשיף חכמה ראיתי שכותב בשם הרמת ועוד, הוא אומר שכמה שכל דבר שרוצים להצביע עליו, ולהראות מראים באצבע סמוכה לאגודל. וכן כשמציירים אצבע, הוא אומר, רוצים להצביע על משהו, אז מציירים יד שהאצבעות מקופלות, והאצבע הזו בולט. אז כמה שזו האצבע העיקרי, לכן באצבע הזאת שמים את הטבעת. הנחלת שירה הביא עוד רמז, למה דווקא באצבע הזאת? אומר, אם אתה סופר, תשים את העשר אצבעות ישר, ואתה תספור משמאל לימין, אז חמש יש ביד שמאל, האגודל זה שש, והאצבע הזאת זה האצבע השביעית. ולכן, כמה שהיא רומזת למספר שבע, והיא מדרגה שביעית, והיא הקלה העליונה, לכן יש בזה סוד גדול שהיא תתברך דווקא באצבע הזאת. רק אתם גם הקמח סולת, הוא אומר גם בגלל שסופרים תורת השם תמימה בשיבת נפש, שאתה תספור, כשתגיע לאצבע הסמוכה לאגודל, תמיד אתה תגיע לשם השם. תורת השם תמימה בשיבת נפש. עדות השם נאמנה כמעט כן. פיקודי השם שרים סומכת. כמה ששם השם נרמז באצבע הזאת, לכן מקדשים דווקא באצבע שהיא סמוכה לעבודה. עכשיו, יש עוד?
יש מונד של אשכנזים שמראים רפא קוראים לו ילדי החתן. זה נקרא דבר כזה?
מה עושים?
שמורים לרפא ילדי החתן, והוא לא חתן בכלל.
לא, קדם למשל, זה בסימן טוב, הם רוצים לקרוא לו חתן. יש לילד של הברית מילה, גם כן קוראים לו חתן. האמת שמובן שהוא נקרא כמו חתן ביום קופתו. כאילו שהוא ילד בן שמונה ימים, אין בזה שום בעיה. אבל אם זה חתן, כוונה שמאחלים לו שהוא בעזרת השם יהיה חתן. עכשיו, ראיתי עוד דבר מעניין שכתב רבנו בני בפירושו על התורה בחומש ויקרא, למה זה באצבע השמוכה לאגודל, הוא אומר, חכמי הטבע כתבו שכל החמש אצבעות לכל אחת יש איזה חוש. האגודל, הוא אומר, משמש לכינוח הפה, חוש הטעם, לכן כשרוצים לטעום משהו, מוצצים אצבע, אז מוצצים באגודל. הוא אומר אחר כך, השני, זה בתוך הנחיריים שבו חוש הריח. רוצים להריח, אז מריחים טבק, אז מריחים עם האצבע השנייה. השלישי, הוא אומר, זה חוש המישוש. כשרוצים למשש בגוף, או למצוא אם יש לו איזה קוץ, נתחב לו בגוף, או מה, רוצה למצוא אותו, אז זה האצבע השלישי. כך אומר רבנו בר. אחר כך הרביעי, זה זאת לקנח את העין. ולדעתי למה דווקא האצבע הזאת. מה נשאר? נשארה הזרת, שהיא האצבע האחרונה, הוא אומר, היא מקדחים בה את האוזן. אז כל אצבע, יש לה כנגד איזה חלק שהוא בגוף. אז הוא אומר, והקדוש ברוך הוא ברא לאדם חמישה חושים, עם חמישה משרתים. אז לכן, הוא אומר שדבר שהוא חוץ לגוף, תמיד מרגים אותו באצבע, שזה דבר מסוים. כל דבר שמצייר יד, ממשיכים ומעריכים היד, הוא אומר, זה באצבע. לכן, זו האצבע ששמים בה את הטבעת של הקידוש. עכשיו, טבעת כסף, הזוהר הקדוש העריך מאוד בעניין של המתכת של כסף, שהיא חסד, ויש בה מעלה גדולה מאוד, והוא אומר שהעולם צריך חסדים, אז הקדוש ברוך הוא מגלה את הכסף, שזה רומז לחסדים, ואחר כך הוא מביא שם גם כל העניין של אדם הראשון, שהוא חטא, אחר כך בא באברהם אבינו, שהוא היה רומז לכסף, יצחק אבינו, רומז לזהב, אחר כך יעקב, זה מידת הרחמים, שהיא המידה הממוצעת. יוצא איפה שכיוון שהקלה, יש בה דין מסוים, ועכשיו שהיא ניסית, אז מתמתה קדים, ומתערב בתוך חסד, לכן מקדש אותה דווקא בטבעת של כסף. גם הוא אומר שכסף תמיד עולה, ואילו זהב מצב של ירידה, ככה גם הבניין של העולמות, מרן במגיד משרים כותב בפרשת תרומה, שלכן אותיות זהב מולכות ויורדות, 7 זין בבית, 7, 5 ו-2, כסף הולך ועולה, 20, 60 ו-80 הולך ועולה. אז אם כן, בכל זאת. עכשיו, מהר"ן מינץ כותב, שיברר לו שני עדים חשובים, כתובי הקהל חשובים שבהם, וצדיקים שבהם, שהם בוודאי קשרים להעיד, ושלא יהיו קרובים זה לזה, לא לחתן ולא לקלה, ושום פיסול לא יהיה בהם. הוא מראה את הבעת לעדים שהיא שווה פקודה, ויזהיר העדים שיראו את נתינת הטבעת לאצבע הקלה. גם שם היה מעשה עם רבי חיים פלאצ'י שפעם נתנו את אחרי שהוא נתן את הטבעת, התברר שאחד העדים לא ראה, אז הוא ביקש שיחזור ויעשה קידושין, אבל זה בעיה, אחרי שהוא נתן כבר את הטבעת, אז היא הייתה צריכה לתת לו את זה במתנה גמורה, ואחר כך קידש אותם מחדש, כדי שהעדים, שני העדים האלה שהוא מייחד אותם, צריך שהם יראו.
אם לא
יחד. אם לא יחד, גם בדיעבד יוצא, אין בעיה, זה גם לא דיעבד, זה רק מן המובחר אומר לו לייחד, כדי שלא יגידו שכולם יהיו עדים, ואז יש בעיה שיש ביניהם אנשים שהם קרובים, אז הם פסולים לעדות. ויש רוצים להגיד, העדות שבאה כלל מקצתה, אבל הוא לא התכוון, ודאי שלא מתכוון שכולם יהיו עדים. ויש לו שני עדים. שהוא יודע שהם
מים.
הטבעת מכסף עוד ה', כך כתב הגאון הבן ישעיהו, שלא כותבים עוד ה', ויש אותם על פי הסוד, כי הקלה רומזת לעוד ה'. עכשיו יש עוד בעיה אחרת, בעיה הלכתית האמת, שצריך, יש פוסקים שאומרים, צריך לגלות מפני הקלה בשעת הקידושים, גם אם היא רוצה שאחר כך יפסו אותה. והאמת המקור זה במדרש תנחומה, במדרש תנחומה כניסה, ויתן את משה, כחלותו לדבר איתו. מה זה כחלותו? כחלותו. מה הקלה הזו כל זמן שהיא בבית אביה היא מצנעת עצמה, ואין אדם מכירה. בא להיכנס לחופה מגלה פניה. לומר, כל מי שיודע לעדות יבוא ויעיד לי. כך כותב בנו של הראש, רבי יהודה, בזכרון יהודה, הוא אומר שצריך לגלות פני הקלה בקידושים, ואחר כך יחסו. גם הרדב"ז בדברי דוד, גם כותב, וגם בשו"ת הבא, ראינו שצריך העדים צריכים להכיר את הקלה, ולראות את פניה לכתחילה. לדעת מי זאת הקלה, וכך כותב רבי אליהו מאני, המנהג בירושלים לגלות פניה בשעת הקידושים, גם בית עובד כותב כך, שיש בזה, הוא כותב גם, שבזה טעם כמוס על פי הסוד. שיגלו את פניה בשעת הקידושים. עכשיו, לגבי נוסח הקידושים, הנוסח הקדום היה הרי את מקודשת לי וטבעת זוג, כך למעשה מרן כתב בשולחן ערוך, אבל כדת משה בישראל, האמת זה הנוסח כבר ראשי הביא את זה בסידור שלו, גם החזור ביטוי מזכיר, ועכשיו זה כדת משה בישראל, על פי דין תורה, שמה שהיא, מה שהקידושים תופסים. עכשיו, עוד דבר יש, שאחרי זה צריך הקהל צריכים לענות מקודשת בסימן טוב. המערב מינץ כתב שנוהגים להגיד מזל טוב. כך גם מנהג האשכנזי. אבל היד אהרון וגם חופת חתנים כותבים שהציבור שעומדים שם יכריזו מקודשת בסימן טוב, ויש עניין כמו שהקהל שם שהיו אצל בועז, הוא אמר להם, אתם עדים, ואז הם ברכו אותו, ייתן השם את האישה הבאה לביתך, כרחל ולאה. ורבנו אבי כותב שיש סוד גם בנוסח של הקידושים, שבזה לב אותיות, כנגד לב נשיבות חוכמה שהוא אומר ונותן לה והיא מהירה מהם על ידי המוסר של הקידוש. עכשיו בגלל הכתובה, הכתובה, אמת, התקנה של הכתובה בגמרא מובן מוסרת שבת, תיקן אותה שמעון בן שטח. חלק גדול מהפוסקים טוענים שכתובה היא דאורייתא. הזוהר הקדוש כותב גם כן שיש סוד גדול בכתובה, גם בכתובה וגם בתוספת כתובה. אומר הכתובה זה כמו קורבן התמיד, תוספת הכתובה זה כמו קורבן מוסף, ועל ידי זה אדם מעלה את הקלה ומעלה את השכינה יחד איתה. הקדוש צריך להיזהר שלא יהיה שינוי בכתיבה של הכתובה, והכתובה תהיה כמו שצריך. יש נועדים לכתוב אותה בקנה ולא בעת ברזל, ככותב יפה ללב. ולמה? הוא אומר כמה שזה מזבח כפרה, כתוב לא תניף עליה ברזל. אז לכן הוא אומר שיש נועדים לכתוב את זה דווקא בקנה, כתב שלא יכול להזדייף כך צריך שיהיה. לכן אם כתב את זה בעיפרון, זה פסול, זה להיזהר. אז אפילו לא ישאיר שום, גם לא ישאיר שום חלל באמצע, והטעם שהכתובה מתחילה באות ב' גם כן, באחד בשבת, בשני בשבת, בשישי בשבת, כמו שהתורה התחילה באות ב'. כך כותב מהר"ן מרוטנבורג להקפיד בזה, כי בכל הנושא של הכתובה זה נעומס גם למתן תורה. איפה זה קשור לכל האמרנו שכל הקידושים והחופה יש לזה רמז למתן תורה. עכשיו, קריאת הכתובה צריכה להיות לפני העדים, שהעדים ישמעו ויהיו נוכחים בשעה קריאת הכתובה. מהר"ן מינץ יותר מזה, מהר"ן מינץ רוצה שהם יעמדו ליד זה שקורא את הכתובה. הוא אומר הרב המקדש הוא בעצמו לקראת הכתובה, והעדים יהיו לידו ויקראו אחריו מילה מילה. אומר, או אם הם לא יכולים לקרוא, שלפחות ישמעו ויאזינו לכל מה שהוא קורא וישמעו את הכתובה. אלא מה, שאין חובה לקרוא את כל הכתובה, אלא עד שמגיעים לסכום של הכתובה, אחרי זה מדלגים לסוף התנאים שיתנו ביניהם כתנאי בני גד ובני רובן. עכשיו, החתן צריך להתעטף בטלית, יש כמה טעמים של ההיתוך בטלית, כמו שאמרנו בהתחלה, פרסת כנתך על עמתך, ומברך עליה שהחיינו, ויש עוד כמה פרטים בכתובה שנהגו...
איך הכתובה צריכה להיות? אצל האישה או אצל ה...
כן, עכשיו אנחנו יותר שלנו נזכיר את זה. עכשיו גם נוהגים להשביע את החתן בשבועה חמורה, וככה מנהג בירושלים, על פי שיטת הרמב"ן, מרן בית יוסף וכל גדולי הרבנים הספרדים, ככה נהגו, ולכן אסור לחלילה לבטל שום מנהג ולשנות אותו. וגם העדים צריכים להיות שם ולחתום על הכתובה כמו שכתבו הפוסקים, וגם נוהגים שבסיום קריאת הכתובה אז שם יחתמו קודם גמר קניין החופה, כמו שכתב בשו"ת המשפט, ככתוב גם הגאון יפה ללב, שלפני החופה הם יחתמו על הכתובה. למה? כי אי אפשר להתחיל את השבע ברכות לפני שהעדים חתמו על הכתובה עצמה. הוא אומר שבלי כתובה אי אפשר לעשות את הקניין, כי זה צריך להיות כתובה כהלכתה לפני קריאת השבע ברכות. לכן לא יתחילו השבע ברכות עד שיגמרו. וגם נוהגים למסור את הכתובה. האמת שזה לא מעכב, אבל לכתחילה ששני העדים גם יראו, ככה תשבץ כותב, שיראו את מסירת הכתובה מידי החתן לידי הכהנה, ואז שומרים את הכתובה אצל האימא של הכלה. ולמה דווקא אצלה? כך כותב הרשב"ש בנו של התשבץ, הוא אומר לא נכון לעשות להשאיר את הכתובה אצל הבעל בבית שלהם. הוא אומר שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אבל איך למה? לפעמים נפטרו ההורים, אז אין איפה להשים את הכתובה, המקום המשתמש אצלם בבית, אין איזה בעיה. אבל מה? הבעל ייתן את זה לאשתו, שהיא תשים את זה ברשותה, הוא לא צריך לדעת איפה זה נמצא, או אם זה נמצא, איפה זה נמצא. אלא זה יהיה אצלה ברשותה. ולמה? הוא כותב שמי יקרענה, פעמים הוא יכעס עליה, יקרענה את הכתובה, יהיה חלדה בעינה ביוציאה.
אמר לאבא, לאחיה,
אבל לקהים. בסדר. אז לא אמא, אמא צריכה להראה, האמא של הקלה יש לה יותר קשר עם הקלה. אז גם היד אהרון כותב כך, המנהג פשוט אצל כל ישראל, שנותנים את זה בידי אחד ממשפחת הקלה. עכשיו עוד דבר יש, שלא לפתוח את הכתובה. כך כתבו הפוסקים, שלא פותחים את הכתובה, אלא נוהגים על הכתובה לקפל אותה, ולכן שידע, יש לו כמה בנות, ידע איזה כתובה של מי, אז לפתוח. מעלת החתן שדומה למלך, אז הוא גם ראשון בעלייה לתורה, והוא קודם לפני אחרים לעלייה לתורה. הוא כותב הלבוש באור החיים והלכות קריאת התורה בסימן לשבת והלכות שבת, וביום החתונה, וביום החתונה זה מקום ראשון באותו יום שהוא התחתן, וכן בשבת שבסוף שבעת ימי החופה, וגם בשבת שקודם החתונה. האמת שגם אצל הספרדים היה מנהג הזה, היום מצערנו הוא השתכח, שהשבת שקודם החתונה עושים לחתן גם כן איזו שמחה קטנה, לא כמו בשבת חתן ממש, והוא עולה לתורה. צריך לעלות לתורה בשבת שקודם, שבת שאחרי, וגם באותו יום, אם יש עלייה לתורה, כגון יום שיש מנסה ספר תורה, אז הוא עולה. כך כתב גם באליהו זוטה, שהמהר"ל כתב את סדר הקדימה בעולים, והראשון מכולם הוא החתן ביום חתונתו, או בשבת שאחר החתונה. אחריו כותב נער בר מצווה, אחרי נער בר מצווה, השושבינים של החתן, שני השושבינים צריכים לעלות, הרביעי זה המוהל, חמישי אבי הבן, שישי בעל היורצת. זה יוצא שיש לו היורצת, הוא במקום אחרון, הוא לא קודם לכולם. עכשיו גם המגן אברהם מביא את זה, שם בסימן רשפבט, הביאור הלכה ועוד, שהחתן הוא במקום ראשון לגבי עלייה לתורה. גם הגאון חידה בספרו לדוד אמת כותב שאם יש אבי הבן וחתן, החתן קודם לאבי הבן, והדין הזה כותב נוהג בן בשבת, בן בשנים החמישים. אפילו בימי החול, גם כן יש זכות קדימה לחתן לפני כל האחרים. והאמת שגם אם הוא עלה לתורה בשבת, בכל זאת הוא עולה, ולפי הלכה גם במנחה. בשבת, אחרי שהוא עלה כבר באותו יום, אז הוא אומר, כבר העלינו אותו, זה לא נכון. כיוון שהוא חתן, אז הוא צריך להיות ראשון. עכשיו גם המנהג הכתוב ששני שושבינים מלווים אותו, זה לא רק בשעת החופה. גם אחרי זה, בכל שבעת ימי החופה, איפה שהוא הולך, המקור בחדר רבי אליעזר שהזכרנו, שחתן דומה למלך, והמלך אינו יוצא לשוק לבדו, כך החתן אינו יוצא לשוק לבדו. גם שיש שמות רבם מובא על הפסוק, ויתן אל משה כחדלותו לדבר איתו שני לוחות הברית. שואל המדרש, מה זה שני לוחות הברית? אומר, כנגד שמיים וארץ, כנגד חתן וכלה, כנגד שני שושבינים, כנגד עולם הזה ועולם הבא. השושבינים הם שניים שמלווים אותו, אחד מימין ואחד משמאל. גם במדרש המחומה כך כתוב, אותו הקשור. עכשיו, רבנו מנחם ריקנטי כותב שהם כנגד שני לוחות הברית, שהיו חמש מכאן וחמש מכאן. אלה כנגד תורה של כתב, אלה כנגד התורה שבעמפה. אומר, והכל רמז אחד והמשכיל ירים. כנר גם הרמב"ן בפירושו על התורה, בשוט הרפז, גם כן תגובה של החתן צריך שני שושבינים, כמעט שהוא דומה למלך, שהשושבינים מוקיפים אותו, ויש בזה סוד גדול, כך כותב הרמב"ן. עכשיו, הרחוב חיים כותב, ידוע שכל הנושא אישה, כאילו עמד בסיני ביום מתן תורה. זאת אומרת, לפי כך, התורה נקראת קלה, וישראל היו חתנים. והקדוש ברוך הוא ומשה רבנו היו משהו שבילי. ולכן בתרגום ירושלמי אמר שהמלאכים היו שושבינים, משה היה מנגן, ולכן נהגו להיות לכל חתן שושבינים שהם זקנים וחכמים. אז לפי הערכות חיים צריך שיהיו אנשים מבוגרים ולא צעירים, הם היו מלווים את החתן. זה כשחתן היה חתן, החתונה הייתה חתונה, זה היה בכלל תשובה אחרת, הכל היה במדרגה אחרת. יש רבי מאיר בן גבאי, המקובל בספרו עבודת הקודש, הוא כותב על מה שכתוב בגמרא, ויבן השם אלוקים את הצלה, אשר עשה מן האדם ואישה, אמר ירמיהו לאלעזר, ולמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין באדם הראשון. כי כאן נמדה תורה דרך ארץ, שיחזור גדול עם קטן שושבינות. זה אומר מכאן שאפילו גדולים צריכים להיות שושבינים לכבוד החתן לנבות אותו, ולפי כך אנחנו מברכים שהכל ברא לכבודו. אומר מה זה הכל ברא לכבודו? הוא לשפת העם שנאספים לגמור חסד, ומה הפירוש לכבודו? אומר שזה כבוד הקדוש ברוך הוא, כיוון שהקדוש ברוך הוא בעצמו היה שושבין של אדם הראשון, אנחנו כעת כולנו שושבינים של אותו חתן, ולומדים מדרכו של מקום. יש מהסביבה שבה שם מובא קצת בנוסח אחר, שם כתוב מיכאל וגבריאל היו השושבינים של אדם הראשון. אבל איך שיהיה, ראינו שיש מעלה גדולה להיות מהמלווים של החתן, שזה מבחינת השושבינים. עכשיו לגבי יום החופה עצמו, הזכרנו כבר שיש מנהג להתענות באותו יום. עכשיו לא רק החתן, האמת שיש המנהג הקדום היה שההורים או האבא של החתן והאבא של הכלה היו נוהגים להתענות באותו יום כדי שהבנים שלהם יצליחו בהקמת הבית בישראל, וגם כדי לסלק את המקטרגים שיש מעל החתן ומעל הכלה. והסיבה היא, כיוון שהגמרא מסורת שבת אומרת לכה כתובה לבין בת תקרא, זה בעיקר בזמן שחרב את המקדש, סטן רוצה לקטרג בשעת השמחה וגם לאחריה. הגמרא אומרת בסנהדרין, מגיע אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, אחר דבריו של שטן, שכשנולד יצחק אמר לו השטן לקדוש ברוך הוא, לא היה לו לאברהם אבינו להקריב איזה קורבן אליך, לכבודך. אמר לו מה? אפילו הוא אמר לי, מקריב, מקריב את בנו, אמר לו, מקריב את בנו, יקריב. אז שמה כותב הרב מעדני יום טוב במסכת ברכות, שלכן צריך להיזהר האדם, שבשמחת בנו או ביתו, השטן מקטרג, צריך לעשות איזה דבר שכדי שלא יקטרג, ולכן כותב גם הרמה, ולכן משה, שיש מנהג להתענות, ביום חתונת בנו או ביתו, רק אם זה ראש חודש או חנוכה, אומר אז לא יתענו. אדם אחי אומר שכדאי לעשות, אומר זה הטעם של העזר, עבד אברהם, שכבד הבית של בטואל, שמו לפניו לאכול, ויום אין לא אוכל, עד אם קיבליתי לברי. חיכה לעזר עד שעבור היום, כי הוא צם באותו יום, כמו שעמד לעשות את השידוך של יצחק אבינו, אז רוצה שזה יצליח ולא יגיע חס ושלום, וזה דבר שלא בסדר. כך כותב גם מהרים מברונה, פשוט מהרים מברונה, כותב שזה גורם קטטה חס ושלום, אז לכן אנחנו עושים איזה דבר כדי להרבות בצדקה, בתפילה, לפני החופה, כדי לעורר רחמים. גם רבי אלעזר פאפו כותב שצריך לאדם להיזהר, תמיד שיש איזו שמחה, שלא יהיה חס ושלום איזה קטרוק, אז לעשות או תענית או צדקה כדי שהשטן יסתלק מעליהם ולא יקדם. עכשיו גם יש נוהגים שהחתן עצמו מתענה, בזמנם שהיו עושים את החופה ביום, אז עד שעת החופה, אחרי החופה, הוא כבר רשאי לאכול, והמקור הוא מדברי הרוקח. אני חושב שכתב התענית של חתן, הרוקח בסימן שין נון גימל, כותב, מצאתי באגדה, לפני שמצווה חביבה עליהם תלך שעושים חסידים הראשונים שהיו מתענים על מצווה החביבה, כגון לולה ושאר דברים, לכן החתן מתענה. אז הסיבה הראשונה שהרוקח כותב, בעצם עשיית מצווה. גם הרבה יש פוסקים שכותבים שבמסד ברית קנה, אבי הבן שעושה ברית לבן שלו, אז הוא אסור לו לאכול עד שעת המינה. יש איתים, הוא אמרו שעד כבצה, או עד זה, זה מעיקר הדין. אבל עדיף שבאמת לא יוכל עד שיעשה את המצווה. גם המתי משה כותב כך. והרי הגמרא אומרת שלא יוכל עד שיטול את המולה. זאת גמרא בסוכן המלחת, שאין לאכול קודם שהוא מקיים את המצווה. כנן גם כתוב, וכן פנאצי כותב, שמי שלמשל לא מצא את התפילין שלו, או לא מצויות תפילין אצלו, יתפלל, אז יכול להתפלל בלכתיב, אומר, אבל יזהר לא יוכל עד שימצא תפילין, שלא ישכח. גם שיקנוס את עצמו, שיזכור שקודם עשיית מצווה לא אוכלים, כיוון שמצווה שמוטלת עליו, אז אין לאכול. גם כאן היו נזהרים שלא לעשות, כיוון שחביבה, המצווה יקרה של קידושים ונישואים, אז היו מתענים ולא אוכלים. עכשיו יש, החבר של הרוקח, מובא בספר עמוגת הבושם, היה שמו רבי אפרים מבונה, הוא כותב טעם אחר, כותב זה הטעם שהתענית, כמו מה שנהגו לכבור את הכוס תחת החופה, לערבה בשמחה שלא תהיה שלמה, ולזכור חובן ירושלים ובית המקדש, לכן נהגו החתן והקדה, הוא קרוביהם להתענות ביום החופה. אז כדי להעלות את זיכרון חורבן בית המקדש. כי גם בשבירת הכוס האמת יש כמה טעמים. אחד הטעמים זה בגלל החורבן. התשבץ כותב שהנישואים דומים למתן תורה, ושם כתוב אהבת כדור צד, כמו שהתענו ישראל במתן תורה עד שקיבלו את התורה, ככה גם כן החתן מתענה ביום החופה שלו. עכשיו מהר"ן מינץ כותב שהמתן והכרה מתענים ביום הנישואים עד אחר הברכות, הוא אומר, והטעם משום סליחת עוונות. לא מטעם, זה אין מטעם סליחת עוונות. כמה שנמחלים עוונותיהם, שזה כמו יום הכיפורים שלהם, כתוב, וניקח את מחדת, מלמד שנמחלו עוונותיו, לכן באמת הם צריכים להתענות. עכשיו, גם רבי ישראל, בנו של רבי חיים מברונה, ככה הוא תלמידו של בעל תרומת הדשן, כותב, גם כן הוא כותב, שמעתי הטעם שלא השתכר, או שלא יאמרו שהשתכר. אז כיוון שהיו נוהגים לעשות איזו סעודה לפני כן, היו שותים, לפעמים החתנים היו מגיעים שיכורים, אז מנעו מהם את זה על ידי תענית, כי ככה אמרו שמלך נידון בכל יום, חתן דובר למלך, אומר כל עוד שגם טעם נוסף, גם שנבנים חדים עוונותיו, אומר גם זה יום דין בשבילו, ועוד שמעתי, כמה שבירושלמי כתוב, העולה לגדולה עוונותיו נמחלים, אז אולי יגרום החטא ויתבטל ומקבל עליו תשובה עד שיסיים חופתו ויוכל. אז אם כן, מכל הטעמים האלה יש מקום להתענות. מעלי ברונה גם מוסיף, אומר כמו שאמרנו מקודם, כיוון שיש כיתרו בשעת החופה, כלת הכתובה ולת בתגרה, אז אם כן, עושים טענית כדי לבטל את הפורענות. גם יש במעשה זקנים על התורה, שם אצל יד העזר, אז הוא כותב שנהגו שהחתן מתענה ביום הנישואים, שזה דוגמת יום הכיפורים שלו, וגם עניין של מתן תורה, שיש שם ראינו 120 יום ממתן תורה עד יום הכיפורים. הרי שלוש פעמים 40, כמו שרבנו מתפלל, ככה בברכות נישואים, כל השבע ברכות, יש 120 תיבות כנגד 120 יום של משה רבנו. עכשיו יש בהריף על עין יעקב, זה רבי יושיע פינטו, של הספר שנקרא כסף נבחר. הוא הביא את הגמרא שאומרת, כיוון שנסע אדם אישה, אבונותיו מתפקקים, שנאמר, מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מאשר. כתוב שמע ויפק. מה זה ויפק? האבונות מתפקקים. אני שואל, מה זה מתפקקים? לא שנמחלים האבונות לגמרי, אלא פוקקים אותם. ויפק, הוא הביא שם את רשי, רשי אמר כמו פוקקים הנקרים, שמובן מסרט שבת. זה אומר ש... פוקקים את העוונות, ואז בודקים ורואים מה יהיה איתו, מה המשך. זאת אומרת, עושים לו כאילו על תנאי, ואז רואים, אם הוא באמת יסוג בתשובה ולא יחזור עוד על המעשים הלא טובים שלו, אז באמת מוחלים. אבל אם יחזור, מגלגלים עליו את הכל. אומר, זה תלוי ועובר במשכן, ויד משעבר והיה עולם. ואז, אם הוא מתעלה בתומות צדיק ולא ישורות לכסדה, אז באמת מוחלים לו אותם. אבל אם לא, אז חס ושלום, מחזירים ומחשבים לו אותם מחדש. עכשיו יש רבים מהפוסקים שסוברים שהאמת שגם הקדה נחלים עבונותיה כמו שהזכרנו, ולכן נחכה מינה שגם הקדה צריכה לעשות משהו, אם לא להתענות, לפחות לעשות איזה משהו של תשובה וכל מיני שאר עניינים כדי שימחלו העבונות שלה. אבל בקהילות הספרדים האמת יש, ראיתי שמובא בשוט מערש הלוי, גם בעלי הדס כתב שהיה מנהל תוניס, ברית כהונה, בא רבי משה חלפון הכהן, המדינה שלו השבוע, גם כן הוא כותב כך, גם רבי נשחי כותב שיש מנהג בגדד כך, כך שיש גם כן בעדות ספרד, בקהילות מסוימות, במרוקו ועוד, שגם כן נהגו בזה, אף כמינה שיש לזה סמך למנהג, ולא שזה רק מנהג אשכנזים, אבל גם ראינו שגם ספרדים והרבה קהילות היו נוהגים בזה. עכשיו עוד דבר, כתוב כל הפוסקים כותבים שיזהרו החלטה והקלה באותו יום לעשות תשובה בגמת יום הכיפורים, וגם כן השתדלו לבדוק איזה מעשים שהם צריכים לתקן. כותב גם הגאון נעבץ בסידור שלו, כך הביא גם בקופת חתנים ברפאל בנדולה ועוד, כתבו גם נוסח תפילות מיוחדות שיאמר באותו יום. יש נוהגים לומר את הביטוי של יום הכיפורים בתפילת שמחה, גם החתן וגם הקלה, וכן לעבוד צדקה באותו היום. יש נוהגים גם שהחתן לובש בגדי לבן, והסיבה שבגמרא כתוב שרבי ינאי, גמרא אומרת במסכת שבת, רבי ינאי ציווה, אל תקברו אותי לא בבגדים לבנים ולא בבגדים שחורים, אלא בבגדי צבעונים. בבגדים לבנים לא, לא אזכה ויהיה כחתן בין אבלים. אז חתן, זאת אומרת, חתן לובש לבן, ולא בבגדים שחורים, שלא אזכה ויהיה כאבל בין חתנים, אז אלא בבגדים נמצאים. אז מכאן כתב מעריץ גיהת, שבאמת החתן צריך לבוש בגדים לבנים, ויש אגב נעבד כותב שבגלל להזכיר לו את יום המיטה, שהתעורר לעשות תשובה. יש כמה טעמים, או מטעם שחתן צריך לבוש לבן, או מטעם שלהזכיר לו את יום המיטה. גם הרדב"ז כותב משום כאילו ברעדה, אז הוא אומר שצריך כך, אומר לכן לשבת אבלות, אם נוהגים ללבוש לבן, משום כאילו ברעדה. זה מעניין שהיה מנהג כזה. גם ללבוש ארונותיו נמחלים, כתוב אם יהיו חטא אחר כשנים, כשלג ילבינו. נועלים לו ממעלים לבדים, מעטפים אותם בטלית לבנה כדי לקיים בו, וכל העת יהיו בבדיך לבנים, ולטלית מצויצת כדי לזרזור במצוות. עכשיו יש רבי אברהם גלנטי, האמת שדיברו מקודם על כמה מנהגים של מנהגי גויים, אז לגבי קלה זה לא כל כך פשוט. האמת ראיתי שיש כמה מקורות לזה. זה שהיום הקלות לובשות לבן זה לא כל כך פשוט. זה חוששני בזה שזה מנהג שמקורו אצל הנוצרים. למעשה זה התחיל משם. כי בארצות המזרח אתה יכול לדעת לפי ההבדלי המנהגים בין הקהילות. בארצות המזרח לא היה נהוג שהקלה לובשת לבן, אלא הקלה לובשת בגדים צבעוניים, אדומים וכדומה. והחתן היה נוהג, היה לובש לבן גם באשכנז, גם בספרד. היום עבר שחור מהחגיגי. אז שם באור החמה הוא כותב, אני אקרא לכם את לשונו, בגדי חתן שהם כיפה כיבושי הכהן שמרפא בגדי לבן, שהם סוד החסדים. ובגדי הקלה הם אדומים, שכן דרך הקלות ללבוש גוון אדום שהוא סוד הבינות. אז אני בזמנו, סופר שאלתי את מורבים, אמרתי ככה היה מנהג גם בחוץ לארץ, שהחתן היה לובש בחופה לבן, גם כל ימי המשתה, והכלה הייתה לובשת בגדי אדום צבעוניים. לא שאישה, כתוב הרמב"ם חוזר, שלא תלבש בגדים אדומים או בגדי צבעוניים, אבל אצל כלה התירו. כמו שגם התירו להסתכל עליה כדי לשבח אותה בפני החתן, רק בשעת החופה. אבל איך שיהיה, העניין היום משתנה, וזה מנהג ודאי שזה הפי האופנה שנגררים אחריה, מה לעשות, היום העולם כך נהיה, זה אפשר להיות משונה בין המשונים, זה עוד בעיה. עכשיו, השאלה כותב שצריכים לקדש בעצמם מאוד אותו היום ולהיות ראויים לחופה. אומר ראשית דבר, נודע שהקדוש ברוך הוא מוחה להם על עוונותיהם, לכן יעשו תשובה באותו יום שקודם החופה. זו הסיבה שיש נוהגים גם כן להתענות. הוא אומר, והתפשפשו במעשיהם שעשו מיום היוולדם עד היום הזה, והתוודו, יבקשו מחילה ושליחה וכפרה מהשם יתברך, ויהיו מודים ועוזבים ויתפתחו באותה גבורה ושברון לב. ויעשו הסכמה חזקה מהיום והלאה לעבוד את השם באמת ובתמים, ולהיותם קדושים וטהורים. ונוהגים להרבות ביום זה בתפילה תשובה וצדקה. עכשיו גם הרב מעם לועז בחומש דברים, שם גם כן כותב שזה סגולה לכפרה וגם להצלחה, ויש נוהגים לקרוא את ספר התהילים כולו באותו היום, ויש נוהגים להתחיל כמה ימים לפני כן לסיים. גם כתוב שטוב שהחתן ילך למקווה קודם החופה, לא רק בבוקר, אלא באותו יום קודם החופה. הרי קנטי כותב כך בספרו טעמי המצוות, הוא אומר יש כוח בטבילה שהוא עושה לפני החופה להמשיך קדושה גדולה לנשמתו. גם רבי יעקב קוליבר מהמועץ כותב יתבול ביום חתונתו, שהוא דומה ליום הכיפורים, כשם שבהם יום הכיפורים טובים, גם הוא יתבול להרבות טהרה. כך כותב גם כן חופה שחורים בשם חובות לבבות, שידוע שאדם שטובל אז הוא יכול לקנות נשמה קדושה ואין החיצונים חלק בזה. הוא אומר להתוודא בתוך המקווה בדמע, כי הוא העזר להועיל לו לסדק החיצונים מעליו, וייתן את קולו בבכי, והרשעה כולה והרשם תכלה, והעולמות יתחברו בקדושה ובטהרה. עכשיו, חתן בשבת קודש, נוהגים מידוע כל קהילות ישראל לעשות שמחה גדולה בשבת שתוך שבעת ימי המשתה, ומלווים את החתן. המנהג הקדום היה שהיו הולכים ללבת, והרי החתן לא יוצא מהבית כל השבעה ימים, רק ביום שבת בבוקר. אז היו הולכים כל הקהל, עם הרב בראשם, לבית של החתן, ולוקחים אותו משם, ומבידים אותו אל בית הכנסת. והאמת שהמקום הוא גם בפרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר שכתב, שקראנו לכם לפני כן, שהיה בזמן בית המקדש, שלמה המלך עשה שני שערים, שער אחד לחתנים ושער אחד לאבלים, והחתנים היו נכנסים בשער החתנים, וכל ישראל היו באים לשם והיו מברכים אותם. שם הוא אומר, והיו ישראל הולכים בשבתות ויושבים בין שני שערים הללו, ואז היו מברכים את החתן. משחרר את המקדש, הוא אומר, התקינו חכמים שיהיו חתנים ואבלים הולכים לבית הכנסת ולבתי מדרשות, ואנשי המקום רואים את החתן ושמחים עמו, ועליהם הוא אומר, ברוך אתה השם הנותן שכר טוב לגומרי חסדים. ככה הוא מסיים את הפרק. אז אם כן, הנה המקום הוא בפרקי דרבי אליעזר, שבשבת עושים שמחה לחתן, מסמחים אותו. גם במסכת סופרים, פרק י"ט, הביא את אותה אגדה, וכתב למה עושים, רק שם הוא הוסיף, המראה הייתה הוסיפה, שהטעם שכמו שבשבתות מתקבצים יותר אנשים, זה הטעם שעושים את השמחה יותר ביום שבת. אז יוצא איך שיש, צריך באמת לשמוח ולשמח, לשמוח עם החתן ולשמח את החתן, גם כן בשבת, שמחה יתרה יותר מאשר זה, כי יש לזה מקור קדוש וטהור. אז כך היו מביאים ומושיבים אותו, כך הוא כותב, בצד מזרח צפון של בית הכנסת, מימין לתיבה. ואבי החתן ואבי הכלה ממדים לו שני שושבינים, ויושבים משני צידיו, ושבים לכבודו כל הקהל. כן, כתוב מחזור ביטוי. כך הוא מביא. וגם הכלה תבוא לבית הכנסת ותשב בעזרת אנשים עם האמא וחמותה ושאר קרוביה וכו'. ויש, היו אומרים, יוצר מיוחד פיוטים ושפחים בשבת של חופה, שהיבד רבי שמעון הגדול ממגנצה. רבי שמעון הגדול ממגנצה, יש סיפור, מעשה, הוא היה, שהוא נחטף בצעירותו, והוא היה חברו של רבנו גרשון מאור הגולה, יש סיפור מזעזע איתו, שהיה נחטף ביום ראש השנה, היה קטינות, ואחר כך הוא נעשה אפיפיור, ואחרי זה נודע לו שהוא יהודי, הוא ידע כל הזמן שהוא נעול, נודע לו שהוא יהודי, והוא עלה יום אחד עשה כינוס את כל הכומרים, ועמד שרה ברחבה, ואמר להם שכל התורה שלהם שקר, וקפץ מראש המגדל, וקרא שמה ישראל, קידש את השם ברבים. הוא ידע שהוא לא יכול להימלט מהם בחיים, אז לכן עשה כן, ואחר כך את הפיוטים, הוא כתב פיוטים. והפיוטים שלו, לביא אותם השנה, בסידורו שם השמיים, והוא כותב שסמכו על פיוטיו, הוא היה חברו של רבנו גרשון מאור הגולה, בסתר אחר כך להתקשר איתו, אז הוא כתב יוצר מיוחד לשבת של חתונה. אז יש כמה דייקסאות, האמת, במעשה שלו, ראיתי בספרים ישנים, יש כמה דייקסאות שאומרים שהוא ברח משם, שאומרים שהוא מת כשהוא היה, אני לא יודע בדיוק מה היה הסיום, אבל איך שיהיה, קיבלו את הפיוטים שלו וקיבלו, קישרו אותם. עכשיו, בקריאת התורה, המנהג הקדום היה שהיו מוציאים שני ספרי תורה בשבת חתן, גם אם בשבת קוראים פרשה אחת, ובספר תורה ראשון קוראים בקריאת התורה של השבת, ספר תורה שני, היו קוראים באברהם זקן את הפסוקים של באברהם זקן כבר בימים ועד סוף הקטע ושמה, והיו קוראים, זה היה בתור מפתיר, ואת ההפטרה קוראים סוס אסיס בשם, תגד נפשי בלוהי וכו'. זה היה מיוחד, כך כותב גם רבנו בחי בסדר בראשית, בפרק הדלת, שם על הפסוק באברהם זקן, גם האבודר מביא את המנהג הזה, המגן אברהם מביא. אחר כך, תחילו לקרוא מתוך החומש, מתוך הסידור, חי מתקופה יותר מאוחרת. רבנו בחי כותב, שהמנהג היותר קדום היה לקרוא את זה ביום החופה עצמו. היו מוצאים ספר תורה, ביום שיש חתן, וקוראים את זה, הוא אומר למה? להזכיר את העם שלא לקחת אישה בשביל יופי, כי הפסוק אומר שקר להם בעבר היופי, ולא בשביל ממון, כי הממון עושה לו כנפיים בעוף בשמיים, ולא לשם שררת הקרובים, ואם זה מאיזו משפחה מסוימת, או בין המשפחות שיהיה נעזר בהם, ויכול להסתרר, אומר לפי שהוא נכשל ונענש בכל אחת משלוש כוונות אלו. אומר, ורבנים נמשכים במידותיהם בטבע אחר משפחת האם, כי כן טבע היין להיות טעמו נמשך אחר הכלי אשר עמד בתוכו. אז הוא אומר, וכן, כך לך אישה לבני ויצחק, שזה מאוד חשוב בשביל הגידול הילדים, וכן היו קוראים את הפרשה הזאת כדי להזכיר את זה לאנשים. אבו אומר, התשבט צבי, שהניגו לקרוא את הפרשה, אומר, רוב החתנים היו עמי הרצות, לא יודעים לקרוא בתורה, אז זה פרשה קבועה, כולם היו מכירים אותה. אז הם יכולים להכין את הקריאה, וכמה שעולה בתורה, הוא היה קורא בעצמו. הוא אומר, זה טעם אחד. וטעם שני, הוא אומר, יש לפעמים פרשיות שאין שם להפסיק הפסקת תורה, כמו פרשת האזין. ואין בהם תבונה, איך הוא יפסיק? אז הוא אומר, אז זה חתן, רוצים להפסיק לו הפסקת תורה, בחרו פרשה כזו שמדברת עם החתן בקנה, ולכן נתנו להם לקרוא בקנה הזאת. העבודרת כותב, בשבת שיש בה שני ספרי תורה או שלושה, אז קוראים קודם את הפרשיות החובה, ואחר כך את הפרשה הזאת. אז אם כן, איך שיהיה, ראינו שהיו... עכשיו, הפטרה מיוחדת זו ההפטרה של סוס אסיס בשל, תגד נפשי אלוהי, ככה הוא בא גם ברוקח, גם ספר העיתים, כותב כך, הוא כותב, איקה, דמקין תרס ספרי, וקראו אחד עינה דרומה, אחד לפרשת חתן דהו, ואברהם זקן. מכתיר בהפטרה של חתן סוסוסיס, ואין מנהגה מעולה מכולהו. כך לשון ספר העיתים. עכשיו גם מכותי הפרדס מראשי, גם כתב שמכתירים את ההפטרה של השבוע, אז הוא כותב ועושה פשרה. הוא אמר את ההפטרה של השבוע, ואחרי זה מוסיפים עוד שני פסוקים, סוס אסיס על הפסוק, אסיס עליי את אלוהייך, כי בסוס חתן ההנקדה, הוא אומר שככה הייתי גם בסדר המרצעני הגאון, שכתב לעשות כך. לא לבטל את ההפטרה של הפרשה, אלא זה האמת שזה מנהג שאפשר לעשות אותו, אין לזה שום איסור. הרי מרן לא כתב שיש ראש חודש שני ימים, אחד לשבת ואחד ביום ראשון, אז מכתיר שפוש חודש, ואחרי זה מוסיף עוד שני פסוקים מביומר לא יהונתן מחר חודש, פסוק ראשון ואחרון. אז אם כן, גם כאן אפשר לעשות כך, להוסיף אחרי זה סוס אסיס. אבל שאלה רק אם החתן לא עולה את העלייה הזאת, אלא עולה את העלייה השישי, כמו שראינו, שעפי הקבלה שנהגו לעלות את החתן שישי. והטעם, כמו שכתוב בזוהר, שעליית שישי כנגד היסוד, והחתן רומז ליסוד, כך כותב רבנו הארי בכמה מקומות. אז לכן התאימו לחתן את העלייה שישי. גם ראינו שמכניסים את החתן לחופה לשלם את משפחות. כתוב שגם דוד המלך קיבל אותו, כשאומרים למה מסמנה מקטר, זה לא סימן טוב. אז על הכתובה היו כותבים, תראה בכל הכתובות הישנות, מלפני מאות שנים גם נמצא את זה, שם גם הכתובה היו כותבים את שם הקנה, את התאריך ואת סכום הכתובה. כדי שידעו למי שייך את הכתובה הזאת, ומה הסכום שלה. עכשיו, אגב, יד אהרון כותב שמנהג ירושלים היה להכפיל את הנדוניה, זאת אומרת, כמה סכום הכתובה. לא יכתוב סכום גבוה מדי, שזה נחשב מופרז, וגם לא סכום נמוך מדי, שזה זלזול. אז כמה? זה אומר שהיו משערים את הנדוניה. כמה נדוניה הביאה? הכל, בסך הכל, והמתנות, וכל מה שמתחבר לזה. ועל זה היה כופר. נגיד, היא הייתה הביאה 100, אז היה כותב לה 200. כי והאמת היא שזה מקור, ראיתי את זה במדרש. המדרש אומר שמה החתן כופל לקנה את כתובתה, ככה הקדוש ברוך הוא כופל לישראל את המעשים שלהם. אז אם כן, יש לזה מקור חשוב. עכשיו, לגבי השם הברכות, כאן מעניין דבר הפך ממה שנוהגים היום. היום יש מריבות גדולות מי יהיה הרב המקדש. לפי כל הפוסקים, מה שאתה רואה הראשונים, הרב המקדש הראשון זה היה צריך להיות חזן, כי הוא סך כל שליח של החתן. כי למעשה, זה ברכה שמוטלת על החתן. בגלל שלא רוצים לבייש את מי שלא יודע לברך, אז תקנו שמישהו יברך. אז תקנו, מינו חזן שהוא יברך, ככה היה מנהג. אבל בשם הברכות, המעשה לא כך כותב, שגדול הנמצאים בקהל, לוקח את הכוס בידו, ומברך את השם הברכות. כמו שכתב גם רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, ככה הוא כותב. גם הכנסת הגדולה כותב, גדול מברך שבע ברכות, דוגמה שהקדוש ברוך הוא ברך את אדם וחווה בשבע ברכות. כך זה גם במדרש סכר טוב, אומר שבע ברכות שברך הקדוש ברוך הוא את אדם וחווה, שנאמר, ויברך אותם אלוהים, וגם בזוהר יש את אותו דבר. הרמב״ם כותב, שכיוון שהשכינה למטה על ידי שבע ברכות עולה לשבע מדרגות, והקלה גם כן היא רחוקה מבעלה, והיא תתקרב אליו ותגיע למדרגה שלו הרוחנית על ידי השבע ברכות, לכן צריך שיהיה אדם חשוב, כולל איזה בר אחי, זאת אומרת באותה מדרגה שיכול לגרום את המעלה לקלה ולשכינה על ידי שבע ברכות שהוא יברך את השבע ברכות. רבנו בחי כותב, עניין הנישואים הוא דוגמה לבריאת העולם. כשם שדיברה העולם בעשרה מאמרות, כך תקנו רבותינו ז"ל לקראת נישואין בעשרה. מן הכתוב שאמר ויקח בועז עשרה אנשים. ותקנו בברכת אשר ברא עשר לשונות של שמחה. ושם שבבריאת העולם היו הימים עם השבת שבעה, כך תקנו לנו שבע ברכות עם ברכת היין שהוא כנגד השבת, שהיא צריכה להתקדש ביין בתחילה ובסוף. גם ימי השמחה הם שבעה. כשאין שלמות השמחה בעולם הזה, תקנו בבית חתנים לומר בברכת המזון שהשמחה במעונו, לומר שהשמחה שאנחנו מסמנים לאדם והכלה לא מאיתנו היא, אבל היא במעונו, כמו הרקיע ששמו מעון, ששם מערי ששון, מערי שמחה. הרי זה, יש בספרי הקבלה אריכות גדולה על עניין של הברכות. הזוהר הקדוש כותב שזה שבע ספירות שעולות אחת אחרי השנייה, והכל מתחיל מהגפן, שזה ספירת המלכות, שהוא נותן פירות בשמחה לכל העולמות, מעלה ומטה ועוד. אחרי זה גם בנוסח הברכה האחרונה יש גם כן אריכות גדולה. עכשיו הזאת שם מונה את סדר הברכות, הוא אומר הברכה הראשונה הגפן, זה כנגד השכינה. ברכה השנייה שהכל ברא לכבודו, זה כנגד היסוד, שהוא נקרא כל. שלישית יוצר האדם, חסד, חסד עם דין. רביעית אשר יצר את האדם בצלמו, כנגד הנצח. חמישית סוס תסיס, כנגד ההוד. שישית שמח ושמח, מקום השמחה שזה היסוד. שביעית אשר ברא ששון ושמחה, הוא מקיים הכל. אז הרמ"א כותב שזה ספירת המלכות. התורה על יעקב גם כן העריך שם בסודות שיש וברמזים שיש בכל השבע ברכות, שכל אחד כנגד איזה ספינה מהשבע הספירות. וכאן אשר ברא, שם 12 פרטים, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, ליצה, חדווה, אהבה, אהבה, שלום ורוז. ככה למעשה זה הנוסח בגמרא במסכת כתובות דף ח', גם בפסיקתא. אבל בזוהר חדש הייתי נוסח אחר, שם יש רק עשרה. שם הוא אמר רבי חנינא פריש, כל אחד ואחד על קיומה. ששון שמחה, חתן כלה, גילה ליצה, אהבה אחווה, שלום ורוד. זה עשרה. האמת ראיתי הרקנתי נכנס לזה, והוא אומר שיש גרסה אחרת בזוהר של 12. והאמת שהזוהר עצמו בתרומה שם מונה את הנוסח שלנו, 12, גם הרמב״ם, יש הרמב״ם ביד החזקה, הם 12 כמו בגמרא, אבל יש רמב״ם עכשיו שיצא, שכתב יד תימן של השנים האחרונות, שם יש עשרה. הוא גורס, אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה ורינה, אהבה ואחווה שלום ורוד. אין שם גילה וחדווה, זה לא מופיע ברמב״ם בכתב יד תימן. עכשיו, הרב שושן סודות הרגיש בשאלה הזאת שפעם כתוב 12 וכאן הזוהר אומר 10, אז הוא אומר שזה ה-10 זה כנגד 10 ספירות, וה-12 זה 12 גבולי אלכסון שהם החתן והכלה נוספים, אז נהיה ביחד. הזוהר מתכוון שאם החתן והכלה זה 12. הרמב"ן כותב בפירושו לספר יצירה, ידוע שבספר יצירה יש שם את כל ה-22 אותיות, שלוש אימות, א' ממשין, זה שלוש אותיות שהן רומזות לאוויר, מים ואש. א' זה אוויר, מן מים ושין זה אש. אחר כך יש לי שבע אותיות כפולות, בגד כפרת, דגש ורפא. אז זה כנגד שבעת ימי השבוע. אחר כך יש עוד 12 אותיות פשוטות, שהם האותיות שנשארו, ה' ו' ז', ח' ט' י', למד נון ס', עין צדיקוף. אלה ה-12. אז הרמב"ן אומר, השלוש זה חופה, קידושין, ברכות. זה השלוש הראשונות. אחר כך שבע זה שבע ברכות. 12 זה ה-12 לשונות שיש לנו בתוך הברכה של אשר ברא ששון ושמחה. עכשיו הזוהר מחמיר, הוא אומר שצריך להיזהר, לעמוד, כמו שהזכרנו בהתחלה, לעמוד בשעת השבע ברכות, ואסור שם לשבת, והטעם כיוון שהשכינה נמצאת שם, טעם נוסף בגלל שהחתן והכלה הם עומדים, והחתן דומה למלך, טעם נוסף בגלל שעומדים לפני עושה מצווה, ועכשיו החתן עושה מצווה גדולה, שהוא נכנס בברית הנישואין, ולכן צריך לעמוד בשעה שעושים את השבע ברכות. עכשיו, יש גם המעריקש הביא, שכיוון שברכת אשר ברא ששון בשמחה, אומרים אותה כל שבעת ימי החופה, היא בשלל שבע ברכות, ויש בה ברכה לכלל ישראל, מהרה השם אלוקנו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה וכולי. אומר ולברך את ישראל צריך יהיה מעומק, כמו שראינו בברכת כהנים, גמרת מסכת סוטה אומרת שצריך לברך את העם מעומק. אומר לכן השבע ברכות זה מעומק. כן, הוא אומר, אבל בסעודה לא רצו להטריח את המסובים, אז לא נותנים להם לעמוד. אבל בשעת החופה, הוא אומר, הנה הפילמנט צריך להיות עומד. עכשיו, רבי חיים פלצ'י כותב, מטעם עושה מצווה, כמו שהזכרנו, וגם הרב מרוטנברג אומר, כמו שבשעת המילה נוהגים לעמוד, ואתה מכל שעומדים בפני עושה מצווה, ככה גם כן בשעת החופה צריך לעמוד בפני שעומדים בפני עושה מצווה. שצריך גם כתוב להביע את קולו המברך, לשבח את הבורא על מעשיו ברבים, מעשיו זה טובה ברבים, כך כותב ספר חסידים, שאומר שהוא מברך, צריך לברך בקול רם, כי בקול רם אומר כל הקרביים מתנועעים ונמשכים אחר הקול, שנאמר ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי יצר קודשו. אני צריך להרים קול רם, אומר גם קול רם במטריה עשיו, ועל זה שמברכים את השבע ברכות בכל רם, מכניעים את כוחו של עשיו. וזה לכן שמגיע לשמח ושמח, היה מעריב, פונה ומסתכל על החתן והכלה. ואני מקווה שצריך לשמח. עכשיו, אחרי זה צריכים לטעום מהיין, כך הביאו הפוסקים, יש גם טעם נוסף, כיוון שרוצים לגרום לה שם השמחה. גם ראיתי ש... כתוב במדרש על הברית מילה, שם כתוב שנוהגים אחרי המילה, בכוס של המילה, לתת ליולדת לטעום מהכוס. שם אומר הטעם הוא כיוון שעל הכוס הזה ברכנו ברכות והיא צריכה רפואה, אז הטעימה מהכוס היא גורמת לרפואה, כמו שרש"י אומר על כוס של קידוש, שהכוס של קידוש נוהגים להתאים ממנו לכל המסובים, כיוון שזה כוס של ברכה, אז יש בזה רפואה, אז מי ששותה ממנו זוכה, הוא מקבל רפואה ועל ידי זה הוא מתחזק. לכן גם הקלה פה, כיוון שרוצים לברך אותה וכל הברכות הם בשביל לברך אותה, לכן נוהגים לתת להקלה גם כן לשתות מהכוס. עכשיו, שבירת הכוס, אמרנו שהחתן נוהג לשבור את הכוס, אבל כך כותב שמה שמשברים את הכוס, בשביל לקדו את השם ביראה, בגיל ומרעדה, במקום גילה, שם תהה רעדה. תוספות, תפלו גם כמרעשה בגמרה, שרב אשר עשה גילולה לבן שלו, עשה חתונה, ראה אותם שמחים יותר מדי, מה עשה? אתה קשה לזוגיתה, שביתה חיבקתה שם על מרומן, לא זכוכית קריסטל, תעולה וכסף. שבר לפניהם, ואז העציבו. שפות אומרים, מכאן נהגו לשבר זכוכית בניסוי. אתה כותב גם הרמב"ן, שוברים את הכלי. שם האמת כמובן שזה אותו כוס ששתו ברכו עליו. יש אירוע על זה. אמר, למה לשבור את הכוס ברכו עליו? לא רוצים, לא מסמנה מקטה. לא חיים כוס אחר. ושם יש אומרים שלא הטעם בגלל גיל ובירדה, אלא מטעם החורבן של ירושלים, כך כותב הכל בו, שהסיבה היא לזכור, אם לא עלה את ירושלים הלא סיפרתי, גם הלבוס כותב מהטעם הזה. אבל יש עוד טעם נוסף, הוא שהזכרנו מקודם, לגבי שההורים היו נוהגים לצום באותו יום. הסיבה היא כיוון שיש כתרות, כמו שאמרנו, שלך הכתובה בלית בת תגרה, והגמרה שם אומרת, כל מצווה שקיבלו עליהם ישראל בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה, כמו מצוות מילה. אבל חופה לא קיבלו בשמחה. למה? כי כתוב בפסוק, ויד משה את העם, בוכה למשפחותיו, תבשה הגמרה על עסקי משפחות. הרי היו נשואים לפני כן, שני מתן תורה, גם אח ואחות עם דודה, גיסה וכדומה, היו נשואים. והנה משה רבנו יורד מהר סיני ואומר להם שאסור יותר, אז היו צריכים לגרש את נשותיהם, אז לא קיבלו את זה לשמחה. אז כל דיני הנישואין לא קיבלו את זה כל כך ברצון, וזה גרם שעד היום, הגמרא אומרת, שעד היום לא עושים את זה בשמחה. לכן, את הכתובה דלה למובה תגרה. אין חופה בלי איזה ויכוח, או איזה אפילו קטטה קטנה שיש בין שני הצדדים. הרי קנטי כותב דבר מעניין מאוד. כותב בפרשת דברים, בחומש דברים, על הפסוק מהאיש, אשר בנה בית חדש ולא חנכו, מהאיש אשר נטע כרם ולא חיללו, מהאיש אשר ירש אישה ולא לקחה, אומר תדע שלושה אלה מזומנים לפגעי העולם יותר מאנשים אחרים, כי מידת הדין מקטרגת עליהם. אומר תראה שגם העגל יוכיח במתן תורה שחטאו ישראל במדבר, ואז קרה להם מה שקרה, והלוחות הראשונות נשברו, שלטה בהם עין הרע, והיה עם כמתעודדים, אומר, בכל פעם שהייתה איזו עלייה, בא איתה גם כן איזה חלילה, איזה שבירה. אז הוא אומר, שגם אבות טהור היה אחרי שהסכים הקדוש פה על הברכות של בלעם. לכן, בכתובה, דלרמו בתגרה, אומר, מכאן תבין, מה זה ויעמוד שטן על ישראל וישת את דוד שנזכר אחרי גדולת דוד. אומר לסוד העניין כי אותו מלאך עתיד להתבטל עם ירדו הלוחות, עמד ועיקר את שמחתם והתעה את הגירים שקיבל משה תחילה שהם לכם להתפתות, לכן אמרו אין שלווה שאין אחרי התורנות השם הצילנו. וכן, תקנו לשבור את כוס בשעת החופה, כדאית בברכות והבן זה. אני רוצה שהעלב השלום הוא הרבי מנחם הרקנטי כותב שיש בזה סוד, שכשיש שמחה, אז יש חס ושלום איתה, יכולה להיות איזו תקלה. לכן, כדי לסנדק את הכתרות, ככה עושים. גם הפרי מגדים כותב באשל אברהם, שהשטן מקטרג בשמחה יתרה, הוא אומר, באכילה ושתייה עושה רושם חס ושלום, על כן ימעט האדם כמה שאפשר. כתבו הספרים שצריך להיזהר בזה, ולכן היו שנהגו להתענות קודם נישואי ביניהם, כמו שאמרו על פסוק, והיא אחר הדברים האלה. וראיתי מספרים שטעם שבירת הכוס משום הפך נשבר ואנחנו נמלט, שאולי נגזר עליהם חס ושלום איזו גזרה, ושבירת הכוס עכשיו היד ואם כותב גם שזה סגולה לסדק את הכשפים, יש עליהם כשפים, אומר שכך עשו לרבי חיים ויטל, הרי ידוע עכשיו רבי חיים ויטל כותב שער הגבולים שעשו לו כחילה, היו כאלה שעושים איזה כישוף בשעת החופה וחתב בצפי שלום, אז הוא אומר שעל ידי שבירת הכוס אז גורמים שזה יסדק. גם מערב מינס כך כותב, המערן נמצא שמה, שיש עניין בשבילת הכוס, והרמז שיש לנו תקנה, ככה מעל שאומר, שלמה לקח כוס של זכוכית בשבה, שלמה במסכת ברכות, אומר כמה שלזכוכית יש תקנה, כי זה סוף כוח הפר של זכוכית חול, שאפשר להתיך אותו ולעשות אותו מחדש, אומר כך אנחנו אומרים שלנו יש תקנה, שהקדוש ברוך הוא עתיד לסיס עלינו לטוב, לעתיד לבוא שיחזיר אותנו במקומנו, ולכן כותב הרמה שזה זכוכית ולא חרס, כי יש היו נוהגים פעם לשבור כוס של חרס, הבן איש חי גם כותב כך על מנהגם, הוא תמה על זה, אבל המנהג בארץ ישראל ושאר המקומות, כמו שכותב כאן, הגרעות לשבור דווקא כוס של זכוכית ולא כוס של חרס. וגם קוראים את הפסוק עם השכחי ירושלים, הסעודה שאחרי החופה היא הסעודה העיקרית, היא נקראת סעודת מצווה, כמו שהזכרנו בתחילה, גם הזוהר הקדוש העריך בזה, שיש בזה מעלה גדולה מאוד, ובברכת המזון, שם הכתוב שצריך אחר כך להושיב את הכלה ליד החתן, אמנם מפרטי שבשעת הסעודה לא תמיד יושבים יחד, מטעמי צניעות, אבל יש להושיב אותם אחר כך, וכותב גם רבנו חיים מצאנץ, שזה הסיבה שאומרים שהשמחה במעונו, שכתב בספר העיקרים, מה זה שמחה במעונו, אומר אצלנו לא צריך להיות שמחה שלמה, כלומר ששמחה זה רק דבר של קיום. אבל כאן שבעולם הזה שום דבר הוא לא קיים לנצח, שום דבר הוא חיובי, אז לא שייך לומר שמחה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לנצח, והוא מקור הקיום של העולם, אז אנחנו אומרים שהשמחה במעונו, וגם שהשמחה במעונו שהקדוש ברוך הוא שמח כעת, שרואה שהעולם ממשיך ויש זוג שמקימים בית, וזה גורם לו לקדוש ברוך הוא שמחה גדולה. אומר, וגם אנחנו אומרים שמחה במעונו, כשאנחנו אומרים לחתן ולכלה, אנחנו לא יכולים לשמח אתכם, לנו אין את את הכוחות או את האפשרות או את היכולת לשמח, אלא השמחה היא מאת השם יתברך. זה מעונו, כמו שאמר שרבנו בכי, מעון זה מקום ששם נהרי ששון ונהרי שמחה. עכשיו גם צריך לתת לקלה מהשיריים של הכוס, כמו שהזכרנו בחופה, שהסיבה היא כדי שהיא תתברך, ככה אומר הזוהר הקדוש, על משגרו במתנה לאנשי ביתו, שהיא מתברכת והתעבידת פרין, אדם ולכתיב דשי הארץ דשא. אז זה עניין גדול לעשות. בשבעת ימי חופה, שבהם מעלה גדולה, כותב ספר העקדה, אני אקרא לכם בתשונו, בסיום, בתחילת כל זוג איש ואישה, והתחלתם לשבת בית, הוכנו לפניו שבעת ימי חופה, לפתיב מלא שבוע זאת. אומר ולמה? אומר שיזכור כמה סיבובים כאלה עברו בימי חייו. אומר כמה סיבובים, כמה שבועות עברו לפניו. והוא בזבז את החיים שלו, אומר לחינם. ותדע, הוא אומר שבכל שבוע, מה אתה יכול לעשות? תראה, הקדוש ברוך הוא עשה את השמיים ואת הארץ ששת ימים, וביום השביעי שבת ויהי נפש. הוא אומר, ואתה היושב בתל עד שיגמור מלאכתו וידע שעתיד ייתן את הדין על שעברו מהם למטרה, ויזרז עצמו לתקן בסיבובים אשר לפניו את אשר עיוות בעוברים מהם. ודי בזה בהערה לכל איש אשר רוח בו. ורת השפץ, לכן מכאן תדע שכל השבעת ימי חופה הם באו להזכיר לנו את ימי מתן תורה. לכן הוא אומר גם עושים כתובה. למה כתובה? אומר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה כתובה באצבע אלוהים, כן, גם כתובה כאן, ויש רמז כתובה בשני עדים, חתן, כלה, קידושי, יש לנו רמז של אות, של שמות שם הוויה עם האותיות, כל עוד השני העדים זה שני העדים, הכחתן זה יוד, הכלה זה בת, יש קרסה אחרת בזוהר גם. אז אם כן, הוא אומר את השבט, שלפי זה תדע שהחופה זה כנגד מתן תורה, וכל העולם נברא בשביל שיהיה תורה לישראל, ושישראל יקיימו את התורה. ולכן אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שמחה חתן וכלה, ולכן עתיד לבוא גם שמחה שתהיה בירושלים בבניין בית המקדש. כתוב יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן וכלה, הקדוש ברוך הוא יראינו בשמחת בית המקדש במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.